בוקר טוב, צהריים טובים. כשאני מגיע לתל אביב, יש לי כזאת תחושה, בתל אביב הכל מותר. נהגויות כזאת, יש נהגת ויש ככה ויש ככה. ויש עוד איזה מותר שעושים את הצילום לרב פורוש באינטרנט. שזה גם כן דבר, אני בעצמי לא מסתכל באינטרנט, אבל יום ראשון, שבוע שעבר, מגיע מישהו לקבלת קהל בבני ברק, שואל אותו, מאיפה אתה? אני מצפת. מי הביא אותך? ראית אותך באינטרנט. ביום שני בקבלת קהל בירושלים, מגיע שוב מישהו, מאיפה אתה? מבאר שבע. מי הביא אותך? ראית אותך באינטרנט. אני רואה שזה כבר... מקבל את זה, גם זה נהיה דבר מותר. כל פנים, עכשיו שיתפתי אתכם בהרגשה הזאת. כל פנים, המזמור הזה, מה שאנחנו באים עכשיו ללמוד, הוא מזמור, אפשר לקרוא לזה יוד. מזמור מאוד חשוב לנו. אם אנחנו נדע להתחבר למזמור הזה. ונראה דבר, ואני בעצם לא אתחיל כל כך עם המזמור, ממה שאני אתחיל עם איזה קטע מהזוהר, דווקא בפרשת השבוע. מתוך המזמורים שאנחנו קראנו עד עכשיו, מלבד מזמור ב', יש איזו הקדמה. אשרי האיש, ההקדמה מאוד חזקה, למה רק שהוא גויים זה המשך של א'? אבל אם אנחנו נראה הלאה, מזמור ג', מזמור לדוד. ד', למ נצח בנגינות מזמור לדוד. ה', למ נצח לנחילות מזמור לדוד. ו', למ נצח בנגינות על השמינית מזמור לדוד. וו, שיגיון לדוד. זיין, למנצח על הגיטית, מזמור לדוד. זה חטא. וטט, שיעור הקודם, למנצח על מות לבן, מזמור לדוד. כאן, בפרק י', אין שום הקדמה. למה השם תעמוד ברחוק תלים לעיתות בצרה? אין כאן תפילה לדוד, אין כאן מזמור לדוד, אין כאן בנגינות, אין כאן למנצח, משהו. זורקים אותנו מיד בתוך הים הגדול, בתוך המצוקה, בתוך המבוכה, בתוך הכאב, בתוך הפלונטר. למה השם תעמוד ברחוק תלים לעיתות בצרה? אין כאן צורך אפילו לחפש על מה דוד המלך מדבר. כמו ששבוע בשיעור הקודם על מות לבן הרחבתי ממש איזה כמה דקות ארוכות כדי להסביר מה זה למות לבן, אם זה בן, אם זה לבן, ואם זה מישהו מהמלאכים. הייתי צריך לבחור איזה כיוון אחד מהמפרשים כדי להתחבר. כאן אני לא צריך להתחבר, לא צריך למצוא. פשוט מאוד, המזמור הזה לא אמרו דוד על עניין אחד מיוחד, אלא תפילה כללית, פלונטר של הבן אדם, לצערי הרב. בבקשה? כבר היא אמרה לי שזה הולך אחד עם השני. אני בא מסדר זה קצת יותר בתוך הספר. אז שזה דבר, ובעצם אפשר לומר שרוב חיינו, רוב חיינו אנחנו נמצאים במזמור יוד. ולא מעטים השם תעמוד ברחוק תלים לעיתות בצרה. כדי להבין את הפסוק הזה, כדי להבין את המזמור הזה, אני... אקדים שתי הקדמות. א', אקדים את התהליך של המזמור. שבעצם המזמור הזה לא בא לומר לנו על אירוע מסוים, כפי שאנחנו אמרנו, אלא בא להראות לנו תהליך בחיים. איך זה קורה לנו בחיים? 24 שעות ביממה, אנחנו נמצאים באותו הפלונטר, באותו המצוקה. מה קורה? אני לא בסדר, צריכים לעורר אותי. הקדוש ברוך הוא יכול לעורר אותי בשני אופנים. הוא יכול לעורר בצורה כזאת שהוא מעורר אותי. רואים בצורה ברורה איך שהקדוש ברוך הוא מעורר אותי. דוד המלך, כשהיה צריך לקבל את העונש שלו על הסיפור של בת שבע, וכשהיה צריך לקבל את העונש שלו על הסיפור שספר את עם ישראל, אמר, נפלא נא ביד השם וביד אדם על אפולה. ריבונו של עולם, אני צריך לסבול, אני צריך לעבור כאבים, אני צריך לעבור ייסורים. זה וזה. מאיזה סיבה שרק לא תהיה? אנחנו לא נעמוד עכשיו להתחיל למנות את הלמה מגיע לי. ריבונו של עולם, נפלא נא ביד השם וביד אדם על אפולה. אני רוצה לראות איך שהקדוש ברוך הוא מעניש אותי. אם הקדוש ברוך הוא מעניש אותי כי הוא מעניש אותי, זה עם הרבה רחמנות. זה עם הרבה גילוי לב. אם זה עם הרבה אהבה. אנחנו רואים את מה שנקרא את התוצאות בדרך. את האור בקצה המנהרה. דר לעצמנו כשאבא בא מלניש בן, ואנחנו יודעים שאבא עושה זה מתוך אהבה, כאשר ייסר איש את בנו השם לוקח מייסריך, קצת יותר קל. הסברנו לכם את השיעור, מי זמור לדוד בבורכו בפני אבשלום בנו. הסברנו לכם אז, עצם הדבר שדוד המלך אמר שהוא סבל מהבן שלו, היה לו יותר קל לומר שזה מהריבונו של עולם. כי אבא ובן לא מסתבכים כל כך. והם כן הסתבכו, יש כאן איזו השגחה פרטית, יש כאן איזה משהו כוח עליון. אז נפלא נא ביד השם ביד אדם על אפולה. אבל מה המזמור הזה מדבר? מה קורה לנו ב-99% בחיים שלנו? ומאז הגלות שלנו. ואני מתכוון לגלות, אני מתכוון לגלות מחורבן בית ראשון. לא מחורבן בית שני, אלא מחורבן בית ראשון. אנחנו ממשיכים את הבעיה הזאת. שדוד המלך אמר את זה ברוח הקודש על מציאות. זה לאו דווקא רוח הקודש על העתיד, אלא מציאות האדם, מה קורה לבן אדם. איזה הסתבכות. אנחנו לא יכולים לראות איך שהשם מעניש אותנו. כי מה קורה אז? אנחנו שונאים את השם. לא לומדים מוסר שהקדוש ברוך הביא לנו קיים כדי שאנחנו נתעורר בתשובה. באים בטענות, למה השם עשית לנו? אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתיר את עצמו, ואנוכי אסתיר, אסתיר פניי מהם, ומתחיל כל מיני צרות, לא ישירות שרואים מזה מהקדוש ברוך הוא, אלא איך מתחיל הצרות שלנו? על ידי כל מיני בני אדם. יצא כאשר פלונטר, פלונטר מאוד רציני. ואת הפלונטר הזה אנחנו חיים יום, 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 יום. אני לא יודע, אני עצור בפנים, כי הכאב הוא מאוד גדול. יש לי קשר עם הריבונו של עולם. יש לי חשבון עם הריבונו של עולם. הוא רוצה לעורר אותי, הוא רוצה לחזק אותי, הוא רוצה לדרבן אותי, הוא רוצה להביא אותי לדבקות בורא, הוא רוצה שאני אתקן את העולם במלכות שדי, הוא רוצה ממני להביא את הגאולה השלימה, הוא רוצה משהו ממני, אז הקשר עם מי יש לי? עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשאני מגיע בקשר שם, הריבונו של עולם, אני בא אליו בטענות, למה, 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 למה? מה עושה הקדוש ברוך הוא? ואנוכי אסתיר, אסתיר פניי מהם, והיה לאכול. מי פתאום נכנס כאן לתמונה? איזה בן אדם? הוא מתחיל לעשות לי צרות. והיה, אם הבן אדם הזה יודע ברור שזה מהריבונו של עולם, כמו נבוכדנצר, הוא ידע שזה מהריבונו של עולם, בעיה פחות מסובכת. הוא בא ואומר לי, למה אתה סובל? למה יש לך את הצרות האלו? כי אני נשלחתי מהקדוש ברוך הוא לעורר אותך. אז מה עושה נבוכדנצר? את מי הוא מקשר? את האדם לריבונו של עולם. אז הכל בסדר, אני צריך בן אדם כדי לעורר אותי, אני צריך סיבה כדי לעורר אותי, הוא יעורר אותי. אבל מה קרה עם טיטוס? הוא אמר, אין אלוקים. הוא לקח לעצמו את כל הפריבילגיה. אני המצליח, אני הצודק, אתם הלא צודקים. וכאן מתחיל בעיה פלונטו בתוך פלונטו. בפרשת השבוע, חשבתי שאני נמצא כאן זוהר, זה היה יכול להיות יותר ברור להראות לכם את זה, אבל לא מצאתי כאן. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. זוהר תמיד משהו קבלה, אבל אני רוצה לומר משהו שלאו דווקא קשור לקבלה. בפרשת תצווה וגם בפרשת כי תישא מוזכר כמה פעמים לשון ואתה. ואתה תצווה בני ישראל, ואתה אקריב אליך את אהרון אחיך, ואתה תדבר כל חכמי לב. גם בפרשת כי תישא, ואתה קח לך מור דרור, ואתה, הלשון ו... ואתה דבר אל בני ישראל, אך את שבתותיי תשמורו. מה זה ואתה? ולמה אתה זה מיותר? כמו שרואים ברוב המצוות שבתורה, והדבר השם למשה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת להם, מה זה ואתה? אומר הזוהר הקדוש, שהלשון ואתה זה כוח עליון, שמתחבר עם הכוח התחתון. כך אומר הזוהר הקדוש. ומה הפירוש החיבור בדבריו של הזוהר הקדוש? משהו מאוד מעניין. אנחנו מכירים שמות הקודש. שבע שמות יש. י' כ' ו' כ' זה הרג... הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במידת הרחמים. א' ד' נ' י', הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם במלכות. ה' שורש החסדים. אלוקים זה מידת הדין. ש' ד' י', מנהיג את העולם בגבולות. צבקות, מנהיג את העולם מהרבה הרבה נקודות. מכירים? אבל הכל ההנהגה הזאת, הנהגה של הריבון שלנו מהעליון. יש בחירה לבן אדם. מאיפה הבחירה של האדם מגיעה? מאיזה כוח? מלמטה, מהתחתונים. זה הבן אדם מגיע. אבל אם הבן אדם אומר על כל פעולה מה שקורה לו, על כל מעבר מה שעובר לו בחיים, הוא אומר, זה לא אני, אלא זה אתה. זה לא אני. אני קיבלתי כוח, אני יכול להזיז אצבע, אני יכול לעשות פעולה, אני ויכול מסוגל. אם אני עשיתי איזה פעולה, מי נתן לי את הכוח לעשות את הפעולה הזאת? זה רק אתה. אז הוא מחבר את העליון עם התחתון, ויש השראה מיוחדת בעולם. ההשראה המיוחדת בעולם הופך את השם אתה לשם קדוש. כך אומר הזוהר הקדוש. סתם אתה, זה זה לא שם קדוש. אבל בצורה כזאת, כשאנחנו מחברים את העליון, עליונים, עם התחתונים, מחברים אותם ביחד, נהיה המילה אתה, נהיה שם קדוש. אני מבין אותך, ואני מבין את השאלה שלך, אבל נרחיב את השאלה שלך כדי לתת תשובה לשאלה. היא שואלת שאלה, ושאלה היא במקום הנכון. אני באתי בהגדרה שאמרתי, אני לא עושה שום דבר, זה הכל ריבונו של עולם. זה לא אני, זה אתה. זה לא אני, זה אתה. זה לא אני, זה אתה. ואז הגעתי למצב כזה, שנתתי כוח למילה אתה, שאני כמו שיש י' כו' כשזה רבנו של עולם, וכמו שיש א' ד' נ' י' שזה רבנו של עולם, וכמו שיש ש' ד' י' שזה רבנו של עולם, וכן כל השבע שמות הקודש, אומר הזוהר הקדוש יש עוד שם קדוש. מהו השם הקדוש? ואתה. אז שאלו, בכל זאת יש איזו נקודה של אני, אני פעלתי, אני עשיתי. ואני מסכים למה שאת אומרת. ואני אתן לך לזה תשובה, ובעזרת השם, אם תפנים את התשובה הזו, זה דרך לכל החיים. כך אני מקווה בעזרת השם. יש מאמר חז"ל, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. משהו. הכל בידי שמיים. עשיתי ככה זה בידי שמיים, הלכתי בידי שמיים, עברתי את הכביש בידי שמיים, הצטננתי בידי שמיים, הרווחתי זה בידי שמיים, הפסדתי בידי שמיים, תאונת דרכים שהשם ישמור בידי שמיים, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, כך אומרים חכמינו ז"ל. בבקשה. אז מה זה יראת שמיים? אם זה הכל בידי שמיים, מה זה יראת שמיים? באים ספרי החסידות ואומרים, מה זה יראת שמיים? לדעת שהכל בידי שמיים. נשאר לי רק הרצון. והשפת אמת אומר כדבר ברור, הבחירה של הבן אדם הוא רק רצון. חופץ. לעשות רצונך אלוקי, חפצתי. חפצתי זה רצון. אחר כך החפץ הזה יורד והופך להיות לחשק, והחשק הזה יורד והופך להיות לדבק, והדבק יורד ונהיה נקודה מעשית. גמרא אומרת מפרשתו של אותו רשע, שכם בן חמור, נלמד איך עוסקים בחיים. שלושה דברים, ככה אנחנו לומדים. אנחנו מתחילים בתוך עצמנו, בינינו לעצמנו, חפיצים, ומה זה מילה חפיצים בלשון אחר? רוצים, הקדוש ברוך הוא מביא את כל הסיבות בגלל שאתה רוצה, הוא מביא לך כל מיני הסיבות ואתה מתחיל להתחבר, ואז מתחיל להיות במקום מילה חפץ הופך להיות חושק, ואז חשק זה מילה קרובה לחפץ ומילה קרובה לדבק. תודה רבה, אז אנחנו מתקרבים לנקודה הזאת. אז יש כבר חשק. מה זה חשק? חיבור. וחשוקיהם כסף. זה החיבור וכסף. ואחר כך בא דבר עוד יותר פשוט, כבר דבוק, ממש דבוק כבר. קוראים כבר את הדבק טוב, אומרים על הדבק טוב, ואז בא הצד המעשי. אומרים חכמינו ז"ל, הכל בידי שמיים. החפץ והחשק. והדבק, והמעשי, זה הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. היראת שמיים זה הכבר הקטן, 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 שזה מתחבר לרצון. כן. כך אומרים חכמינו ז"ל. נשאלת שאלה, יש מאמר אחר, אבל ממש בדיוק להפך. וכאן אני רוצה להתחבר למה שזה. מה אומרים חכמינו זה? הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. מה זה צינים ופחים? צינים זה לשון צונן, מצטננות, ופחים הכוונה פח. הולכים ברחוב ונלכדים בפר ונופלים, שוברים את הרגל. שני דברים פשוטים, בא לומר, הכל בידי שמיים, חוץ ממה? הצטננת, פתחת את החלון, שתית משהו קר, לא יודע מה, הלכת מקר לך, הכל בידי הבן אדם. ואו פח, עובר את הכביש, אתה אשם בכך אם קרה חד ושלום קרה משהו. שני מאמרי חז"ל ההפוכים אחד מהשני ממש. אלא התירוץ הוא מאוד פשוט. אנחנו נמצאים בעולם של הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו נמצאים בעולם הבחירה. והבחירה, כל רגע ורגע יש לי את הבחירה מתוך הנתון בו אני נמצא. אני לא יכול עכשיו להגיד שאני בוחר מה לעשות בירושלים. כן, אני בתל אביב. אני לא יכול עכשיו להגיד מה אני אבחר בשעה אחד. כן, אני עכשיו שעה 12. אז מה הבחירה שלי? כשאתה יושב כעת כאן, יש לך בחירה מה לומר, מה לא לומר, מה לחשוב, מה לא לחשוב. אתה לא יכול לצאת בבחירה מהנקודה בה אתה נמצא. ואז בן אדם יכול להימצא בשני מצבים. הוא יכול להימצא במצב כזה שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מוח ברור, מוח צלול, מוח... הבן אדם לא עושה שום דבר וזה הכל ריבוי שלו, והוא מבין את זה שהכל ריבוי שלו. ומה נשאר לי? רק רצון? ואני יכול להימצא באותו הזמן במצב אחר, אנא תסגרו את החלון, אני מצונן. תעשו לי טובה, אני לא מרגיש טוב. ולא קורה הרבה פעמים שילד לא הגיע לחיידר. והיה לנו הרבה ביקורות, יומיים שלא הגיע לחדר, מרימים טלפון לבית, מה קרה? הוא כבר ב-39 חום, קרוב ל-8 כבר יומיים. נשאל רק ביקורת אחת, למה לא התקשרתם? אבל לא יותר מזה. כי בהתחלה חשב שזה רשנות של הילד, שרשנות של ההורים. ובא מה שאני אומר, אז אנחנו כל הזמן נמצאים במצב כזה של בחירה והשתלבות, בחירה והשתלבות. אז אם בן אדם עשה את מה שעשה, והקדוש ברוך הוא מדבר אליו בצורה ישירה, אני עכשיו מדבר אליך, רואים, דברים ברורים, זאת השגחה פרטית, זה אמר ריבונו של עולם. אם אני נמצא באמונה בקדוש ברוך הוא, אם אני נמצא בדבקות בורא, ואז אני רואה שקדוש ברוך הוא מדבר אליי, נותן לי סטירת לחי, אני רק מנשק אותו. אני מיד רץ לקרוא את העולם הערבי, אני מיד רץ לחזור בתשובה, אני מיד רץ לרב לתת איזה דרך של תשובה, כי אני ראיתי שהקדוש ברוך הוא מעורר אותי. אבל אם חסרה לי את אותו האמונה, חסרה לי אותו הדבר, חסרה לי. אז אני במקום להגיד שהכל ריבונו של עולם, אני בורח ועוזב את הכל. נזכר עכשיו סיפור, מה שהיה לי אישית. סיפור היה בתשכ"ב. כמה שנים יש מהסיפור הזה? 46 שנה. אני למדתי בישיבה בבני ברק. היה 9 באב, והיה לי חבר כאן בתל אביב, ליד יפו שם, ליד השכונה הערבית הזאת. עג'מי, שם באיזה... ואני באתי ב9 באב, הישיבה כבר נסגרה ב9 באב, ואני החלטתי להישאר כאן כדי למוחרת ללכת לים, מה שקרה לבחורים בתוכניות שלהם. ואני מסתובב ברחוב הרצל, בלי נעליים, עם גרביים, טישיבוב. ניגש אל איזה בן אדם אחד, בשיא העדינות, ואומר לי ביידיש, אל תתבייש. בוא איתי לחנות ונקנה לך נעליים. אל תתבייש. ביידיש כזה, אינגרישר. ביידיש כזה. אני אמרתי לו, ברוך השם, יש לי נעליים. לא צריכים לקנות לי. אז למה אתה הולך בלי נעליים? אז אמרתי, יום זה 9 באב. שאלתי, מה זה? הוא לא ידע מה זה. מה שהתחלתי להסביר לו, שהיה חומם בית המקדש לפני 1900 שנה, מלאכה בית המקדש, ואנחנו כל שנה אנחנו ממשיכים את חומם בית המקדש. זאת אומרת, אני לא מבין אותך. חומם בית המקדש היה לפני 2000 שנה, אתם זוכרים? ואת השואה? אתם לא זוכרים? אתם עושים משהו לשואה? אבל לא, חכמינו קבעו שמכניסים בתוך השואה, גם כמתוך התשעה באב, מזכירים את כל מה שקרה במשך הדורות, גם את השואה. הוא נעצר והיה לו מאוד קשה להתחבר אליי. לא הבין אותי על שאני הולך בלי נעליים על חובה שלפני 2000 שנה, וגם לא הבין את התשובה שלי שאני לוקח חובה שלפני 2000 שנה, מכניס אותו לטרגדיה שהיה רק לפני כמה שנים. תפשין חבבית זה היה ממש הרבה יותר קרוב לשואה מאשר היום. נכנסנו ממש למצב של ויכוח. אני שאלת אותו שאלה אחת. איך אתה רואה את השואה? כמובן, טרגדיה. השגחה פרטית, יש ריבונו של עולם, אין השגחה פרטית, הריבונו של עולם, שום דבר. אתה למדת פעם בתלמוד תורה, אתה למדת פעם בישיבה, אתה היית פעם בחיידה? לא. שום דבר. כבר היית בחוץ, אז כבר היה בתוך העולם, אני לא יודע. אבל אם כן, אז אני יכול להבין אותך. איפה שאתה נמצא, וזה אחרת לגמרי איפה שאחרים נמצאים. בזה סיימנו את השיחה. אבל השיחה הזאת זכור לי, כי משם זה התחיל אצלי יותר ויותר לפתח, שהיהודי המאמין שעבר את השואה, הוא התחזק באמונה. היהודי הלא מאמין שעבר את השואה, היה עוד יותר נפל. וזה כאן היה ההבדל. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו ואומר לנו בצורה מאוד ישירה, מדבר לנו, אם זה מאוד ישיר מדבר, אם אנחנו באמונם, אם אנחנו בחוויה הכללית, ידוע לנו שיש ריבונו של עולם, אז המכה שהקדוש ברוך הוא נותן לי בצורה ישירה, מעורר אותי, מחבר אותי, אני פשוט רץ, נאמר מזמור תהילים, אני רץ לרב לקבל איזו הדרכה, אבל אם חז ושלום, הבן אדם נמצא באיזה הסתר פנים, נמצא באיזה חושך, ואת אין לו את זה, ואם הקדוש ברוך הוא ידבר עליו בצורה ישירה, מה יקרה? הוא עוד יותר יתרחק, הוא עוד יבר, אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? מסתיר את עצמו ומדבר איתנו דרך בני אדם. ופתאום במקום לראות את הריבונו של עולם באירופה, אז ראו את היטלר. וככה זה הלך בצורה כזאת בהיסטוריה. אז זה כאב בתוך כאב. יש זוהר כשהתחלתי לומר אותם, והוא מפחיד מאוד. זה מה שהתכוונתי לתת את התשובה. יש זוהר שהתחלתי לומר אותם, וזה מפחיד מאוד. ואתה אקריב אליך, ואתה תצווה, ואתה קח לך, ואתה, 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 ואתה. והזוהר הקודש אומר, דרך המילה ואתה אנחנו מחברים עליונים, עם תחתונים, שאומרים ריבונו של עולם לבד, אז זה עליונים. אבל אם אני מתחבר, רואה השגחה פרטית בכל דבר ודבר, אז אני מחבר את העליונים עם התחתונים. אומר הזוהר, בזמן שנחרב בית המקדש, כתוב, ואתה השם אל תרחק ממני. ריבונו שלם אל תרחק ממני. זה היה בקשתו של ירמיהו הנביא. כי למה? כי ברגע שיש הרחקה בין האור העליון לבין האור התחתון, נהיה חושך, וזה שגרם את חורבן בית המקדש. והזוהר הקדוש ממשיך ואומר, ירמיהו זה רמז ירום השם, הוא מתעלה ירום. והייאוש נכנס, והדיכאון נכנס, ועצבות נכנסת, ואנחנו מאבדים כל תקווה וסיכוי. מי הציל את המצב בתקופת חורבן בית המקדש, אומר הזוהר הקדוש? ישעיהו הנביא. כי ישעיהו זה לא לשון ירמיהו, אלא לשון ישעיהו. ישע השם. השם יעזור. אז ירמיהו בנבואה שלו ניתק אותנו מהריבונו שלו ונהיה לנו חושך, וישעיהו חיזק אותנו. אין ייאוש, אין ייאוש, יש תקווה, יש תקווה. אתה תקום תרחם ציון, כי עת לחנה כבא מועד, יהיה בסדר. כן. ואז יצא שירמיהו נבל על החורבן, וישעיהו נבל על הגאולה, וברוך השם אנחנו נשענים על הישועה, על הנבואה של ישעיהו. עכשיו בוא נגיע עכשיו אלינו. נראה לפנינו מצב, עוד לא התחלתי את המזמור, ואני ראיתי שאני חייב היום להקדים הרבה יותר את המזמור מאשר המזמור עצמו. אם אני נמצא, רואה את הסבל, רואה את הכאב, ורואה שהכאב הזה בא מהריבונו של עולם, איך אומרים ביידיש? העל בצורה. חצי בעיה. אני כואב, אני סובל, אבל יש ריבונו של עולם, אני מתחבר אליו. אבל אם אני נמצא מצב כזה שאת הכאב שאני סובל, אני בכלל לא רואה שזה מריבונו של עולם. אני חושב שזה בא מהיטלר, אני חושב שזה בא מטיטוס, אני חושב שזה בא מכל מיני שונאים למיניהם, הם עושים לי את הצרות. ההסתר פנים הוא כל כך גדול, שאני אפילו, אין לי שום סקווה, אין לי שום זיק של, 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 של איזה מקום לצאת מהמצב שלי. דוד המלך חיבר מזמור מיוחד, על המצב הזה. על המצב הזה של אסתר פונים בתוך אסתר פונים. לא רק שאני סובל, אלא אני סובל מזה שאני רואה לפני את הרשע, ואני לא רואה את ההשגחה הפרטית. אני צריך להילחם עם עצמי. לא לתת את ולהתנתק ברמה של ירמיהו, שזה מייאש, אלא לפחות ברמה של ישעיהו, יש תקווה. כשבאו אל הר הצופים וראו איך שבית המקדש נחרב, מה אמר רבי עקיבא? אם נבואה ראשונה התקיימה, נבואה שנייה גם תתקיים, עוד ישבו נערים וזקנים. אך תקווה, אך להחזיק מעמד בתקווה, בתוך הכאב, בתוך הסבל, זה העבודה המיוחדת שאנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, וזה שוב חלק מהבחירה, הנקודה הזאת. וזה חלק מהתפילה שדוד המלך התפלל. כן. מלבים. רשי לא. אז יש אומרים שמזמור א' וב', ויש אומרים שזה ת' וי'. אז זה המלבים. המלבים, הוא אומר שזה הולך להיות המשך. כן. אבל רוב המפרשים מתחילים עם הנקודה הזאת, שלא אמרו על עניין אחד, הנה אני מקורא לכם את הרד"ק. המזמור הזה לא אמרו דוד על עניין אחד מיוחד, אלא תפילה היא שהתפלל בה כל אדם שהוא בצרה מאויבו, שזו הגדרה כללית. ואני בחרתי בזה כי ראיתי שרק המלבים הוא יחיד בהסבר שלו, אבל כולם הולכים בהסבר של הדבר הזה. אז אם כן, אני מתחיל את המזמור, ואנחנו נראה איך שהמזמור מתחבר, ואומר ככה. דוד המלך אומר לריבונו של עולם, אני צריך לעבור מה שאני צריך לעבור, אז אני כרגע לא מדבר. אבל אם אני רואה שהשם מעורר אותי, אז אני מתחבר לריבונו של עולם. אבל אם אני לא רואה שהשם מעורר אותי, אני עומד מול הרשע, מה קורה בקשר ביני לבין הרשע? הרשע לא בא לומר שאני סובל בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אלא רשע אומר אני סובל כי הוא צדיק. וזה הדבר. כאן והנקודה הזאת שמאוד מפחידה, וזו שאלה מאוד מאוד ידועה בגמרא, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. נכנסנו לפלונטר הזה, שאנחנו רואים את הסבל שלי, שבא הקדוש ברוך הוא שלח את האויב להניש אותי, שלח אותו הלב לעורר אותי, ובמקום שאני ארז את הרבוי שלם, אני נכנס לפלונטר, ואני רואה אותו, והוא רואה את עצמו, והוא מתגאה לומר אין אלוקים, ובסופו שבדבר הקדוש ברוך הוא כאילו נדחק בפינה, וכאילו שכל הבעיה שלי הוא ביני לבין האויב. ונשאר כל מיני שאלות, מה היה האינטרס של היטלר ומה היה האינטרס של טיטוס, וכן הזו הדרך, ומה היה האינטרס של פרו, וכן הזו הדרך לחשוב כל מיני מחשבות. אנחנו צריכים לזכור דבר אחד ברור, זה הכל מהריבונו של עולם. הוא רוצה לדבר איתי ביופי, הוא רוצה לדבר איתי בכבוד, הוא רוצה לדבר איתי בנועם, אבל לשערינו הרב יש לנו איזה טבע שמושך אותנו. אם רם לבביך ושכחת, שמנת, אבית, כסית, ותשכח אין מכל אליך. מה אנחנו נעשה? זה סוג טבע כזה, שמושך אותנו כלפי מטה. אז הקדוש ברוך הוא צריך מפעם לפעם לעורר אותנו. אם יעורר אותנו בצורה ישירה, זה תלוי. אני חי עם הריבונו של עולם, זה יורב אותי. אם אני לא חי את הריבונו של עולם, אז איפה אני עוד חס עליו עוד יותר? איך ייתכן שהוא עשה דבר כזה? סיפרתי לכם סיפור של דבר, אני עכשיו לא אגיד את השם, אבל יש אחד שהיה איתי מאוד בקשר, והוא היה תלמידו של רב מאיר שפירא מלובלין, הוא למד בלובלין. ולצערנו הרב, הוא היום אני לא יודע בדיוק, ולא ראיתי אותו כבר כמה שנים, אולי כבר היום כן בסדר, אבל כשאני הכרתי אותו, לא היה דתי. אבל מתי שהייתי פוגש אותו, אז הייתי, היה מדבר איתי דברי תורה, אז היה לו חוויה לדבר איתי. אז שאלתי אותי, איך אתה עובד את שני הדברים ביחד? אז אומר לה, אחרי שעברתי את השואה, אין שאלה. אין שאלה. נקרא לזה אנוס. סיפרתי לכם את הסיפור של זה שחזר בתשובה ימיים לפני הפטירה שלו. עברת השואה עולה, הוא היה תמיד ישיבה הוא היה. הוא מאוד נהנה שהבן שלו חזר בתשובה, אבל הוא לא היה יכול. מה שהשואה עשה? כדי להחזיק מעמד בשואה, צריכים להיות מאמין חזק. ואם לא, זה עבר משבר. אז אם כן, דוד המלך מכריז ואומר, ריבונו של עולם, לומו השם תעמוי ברוחוי תעלים לאיתוס בצורו. ריבונו של עולם, למה בזמן שאני עובר כעת משבר, אתה עומד מרחוק, ואתה מעלים מהזמן בצרה, ואני לא רואה אותך במשבר. מה אני כן רואה? את מי אני כן רואה? את האויב, את השונא, אותו אני רואה, אותך אני לא רואה. יוצא בסופו שבדבר, עם מי אני מתנגש? עם האויב. מי מנצח? האויב. איפה אני נמצא? במשבר, בתוך משבר. מכים בי, הורסים בי, הורגים בי, שוברים אותי, שזה נורא ואיום. מה חושב האויב ברגע הזה? כשהוא רואה את הדבר הזה, הוא רגע אחד חושב שזה מהריבונו של עולם? הוא רגע אחד חושב שהוא נשלח מהריבונו של עולם? אומר דוד המלך, בגאווס ראשו ידלק עוני. בגאווה של הרשע הוא דולג אחרי העני. יתפסו במזימות זו חשבו. עם המחשבות האלו הם רודפים אותי. הם לא רודפים אותי בזה שאומרים לי, הריבונו של עולם שלח אותי לתת לכם את הכאבים ואת המשברים. אלא מה? אני מוישה גרויס, אני צדיק, אני חשוב, אני בסדר, אתם לא בסדר, ומשום כך אתם כל כך סובלים. כי הלל רשע על תאוות נפשו. הרשע הזה מתעלל על התאווה שלו, הוא שקוע בתוך הלכלוך שלו, הוא שקוע בתוך התאוות שלו, הוא שקוע בתוך הדברים הנוראים, ורחמונא ליצלן, במקום שאנחנו נגיד שזה ריבונו של עולם, שאנחנו נאבק עם עצמנו, לא להימשך אחרי מה שהם עושים, אלא לצעוק שזה ריבונו של עולם, ואם חס ושלום אנחנו לא עושים את זה, ובצע בירך ניעץ השם. הרשע הזה לא מזכיר את הריבונו של עולם, הוא צוחק מהריבונו של עולם, הוא לא מכניס בכלל את הריבונו של עולם, ועל ידי זה הוא מנעץ את השם. ואם חס ושלום, כשאני נמצא באותו המצב, ואני רואה לפניי שמי עושה לי את הצרות? האויב עושה לי את הצרות. והבעיה שלי איתו זה רק אני והוא. ואין כאן מה שקוראים זה ריבונו של עולם. מה גרם? הוא ניעץ את השם. ומה גרה לי? שהשם ישמור. גם אני ניעצתי את השם. בזה שהסכמתי למחשבה הזאת, בזה שאני לא יצאתי בסערה נגד זה, ולהגיד, רבוי נשלל, אל תסתה פונך ממני. מה אתה מסתיר? כמו שאמרתי מקודם, שדוד המלך ניפלה נע ביד השם או ביד אדם על אפולה. אני רוצה לראות שזה הכל רבוי נשלל, וזה לא בני אדם. כן, הוא מברך את עצמו ואומר, זה הצדקות שלי, זה גדלות שלי, וזה הרשע שלך. עכשיו מי שסובל את הסבל אומר אותו הדבר, הוא מצליח לשבור אותי. אז יש כאן איזה תהליך מסוים ביני לבינו. אז מה אני גרמתי? שאני גם כן לא רואה את הריבונו של עולם. אם אני לא רואה את הריבונו של עולם, אז גם אני שותף באותו ניעץ השם, אני באותו שותף באותו דבר. אני פשוט, אנחנו לומדים עכשיו תהילים, אז אני יותר צמוד עכשיו לתהילים, אבל לצאת קצת מהמחשבה בחיים הפשוטים שלנו, החיים היומיומיים שלנו, שיש לנו בעיה עם, לא יודע, עם המעביד שלי, או שיש לי בעיה עם השכן שלי, או שיש לי בעיה ממישהו מהמשפחה שלי, או משהו אחר, מאוד קשה לבוא ולהגיד שזה לא שכן, וזה לא קרוב משפחה, וזה לא מעביד של אלא, ריבונו של עולם. מאוד קשה. ואם אני נמצא במצב כזה שאני רואה את המאבק שלי עם הבן אדם השני, אז נכנס לקונטרה של כוחות אחד עם השני. וזה בכלל לא חייב להיות נכון. זה לא, הוא מצליח כעת כרבוי שמשלח אותו. זה לא בגלל שהוא באמת יותר צודק. איך משנה שאומרת, אין אדם שאין לו שעה, אל תהיה בז לכל אדם, אל תהיה מפליק בכל דבר. יש בני אדם שהמזל הולך להם, הם לא חייבים להיות צודקים. יהיה חפרה באמר אשר, שם למה יומרים מצרים, נכון, גם שם זה לך למצרים. שהמצרים אומרים ברעה הוציאה מחלות אותם בערים, להרוג אותם בערים מחלותם מפני אדמתו היסוד. נכון. אז כן, זה באמת השלחה שאנחנו יכולים לראות בדוד המלך שמדבר בגדול, ואנחנו יכולים לראות את זה בחיים שלנו בקטן. אם אנחנו לא מכניסים את הריבוי שלנו בפנים, אז מה קורה לנו? אנחנו מגיעים למצב של שכן, שאני כבר עובר כבר דיכאון בתוך דיכאון. כי אני פשוט רואה כאן, הוא מצליח, אז כנראה שאני באמת לא צודק, או משהו אחר, וזה לא דווקא יכול להיות, יכול להיות שיש לו איזו שעה טובה שהולך לו בחיים. זה אסתר בתוך אסתר, זה מה שכתוב, אנכי אסתר אסתר פניים מהם. והיה עם צורו, זה גם כדוד, משה רבינו אומר זה בפרשת וילך, שיש אסתר פנים בתוך אסתר פנים. זה חלק מה לעורר אותנו. אבל מה שאנחנו צריכים לעשות, נאמר לכם, כשאתם באים ללמוד תהילים, או שאתם חושבים על תהילים, מטרתו של דוד המלך להביא אותנו לריבונו של עולם מכל מצב. אז אנחנו נלמד ככה, או שאנחנו נלמד ככה. המזמור, איך שלא יהיה, לזה הוא יביא אותנו. אבל הפעם הוא מביא אותנו בתור תהליך שהוא קלאסי, שקורא לנו בני אדם. כן. כן, אז אני אגיד לך, אבל לא תשכחי. את היום צריכה שיעורים שילך לכל החיים. דוד המלך השתמש בפסוק אחד. במסילת ישרים גם משתמש באותו הפסוק, ומי שעומד מולך, הרב פרוש, אומר את הפסוק הזה אולי 10, 20, 30 פעם ביום, ואם לא יותר לפעמים. הורייני השם דרכך, העליך בעמיתך, יחיד לבבי לירא שמך. דוד המלך אומר שלושה דברים. א', הורייני השם דרכך. ריבונו של עולם, אני מבולבל, אני בלחץ, אני לא יודע מה טוב, אני לא יודע מה לא טוב, אני לא יודע מה שאתה רוצה ממני. אני יכול ללמוד קטע בתהילים ולהגיע שם להבין כל מיני דברים, מה שאני בא ליישם אותה בצורה מעשית, אני לא יודע איך להתחיל אפילו. אני מבולבל, אני לחוץ, הדיכאון מושך אותי כלפי מטה, איפה אני יכול? אז כן, צעקה לריבונו שמתקרב הלב, הורייני השם דרכך, תגיד לי מה אני צריך כעת לעשות? מה תפקידי בחיים? וזה כל כך פשוט, כל כך פשוט. אנחנו עוברים במשך היום, אני בתור מורה דרך שאני אתן עיצות, אז אני עובר את הפלונטר מאות פעמים ביום. ביני לבין עצמי אני צריך לדעת מה לעשות. ביני לבין משפחתי אני צריך לדעת מה לעשות. ועוד באים עלי אנשים אני צריך לייעץ להם מה לעשות. ואני מבולבן, זה לא פשוט. אל תחשוב שזה בא שנשלף מהמותן, יש תשובות. זה לא, אין תשובות. תום מלצח, מה? לפעמים אני חייב לומר, אין לי תשובה, תנו לי לפחות כמה שעות לראה בזה השראה, תבוא לי, תן לך קודד למחר. היה לי צי ביום שישי, הגיע למישהו ממש לפני כניסת השבת, איזה פלונטר, אמרתי, תסלח, אני לא יכול לענות לך, אני חייב לתת קצת למוח לרוץ, מה אני אעשה? אני יודע, סיפור עם יצחק רבושה, שהיה לי פעם סיפור של רבושה ממש שיגיע אותי. עם השידור, שיגיע אותי. עד שנתן לי את התשובה, אז גם כי היה צריך להיות עם תפואר וקוסטי, ולדבר על זה ולדבר על זה, עד שעשה לי את מוג'י ויסטי, בסוף הבנתי שהשעה היא כל כך הייתה רחוקה, שלא היה לו מה לענות לי. בסוף אמר לי, אתה תלך הלאה, ונראה מה יהיה, בסוף הם ביטלו. כל פנים, זה מהלך? אתה לא יודע. אז מילה, הדבר הראשון, אוירייני השם דרכך, הרבה שם תראה אותי בדרך הנכונה, אוירייני, 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 אוירייני. התקבלה איזה קצת שקטות בלב. כן, זהו. סיבות הוביא אותי ככה, סיבות הוליך אותי לכך, זהו, זה. יש כבר איזה מהלך מסוים, זה לא בשליטתי, אלא סיבות, ורואים זה הרבה פעמים, איך שהסיבות מובילים, הסיבות מולכים, זה לא דרך אנוש. באה עכשיו השאלה, איך אני מבצע את זה? אז מה זה? הורייני להשם דרכך זה דבר ראשון. עכשיו, אהלך בעמיתך. אהלך בעמיתך, א', א', ל', ח', בעמיתך. תן לי את הכלים לכך. אני לא יכול להזיז רגליים לבד. אני זקוק לאיזה סייעתא דשמיא. לפעמים אני זקוק לכוחות עזר, לפעמים אני זקוק לאיזה סכום כסף, לפעמים אני זקוק... זה לא הולך ככה. אני יכול להחליט החלטה שהבן אדם הזה צריך איזה מלווה מאוד מאוד רציני, מאוד טוב, אבל אין לי אותו. צריך להחליט איזו החלטה שהוא צריך איזה טיפול כזה וכזה, אבל אין לי אותו. הלך בא מתך, שמחה לעשות את זה בפועל. בא כבר שלב ב', עובר כבר את השלב של הלך בא מתך, בא עכשיו הדבר השלישי. ברוך השם, המחשבות היו טובות, הדרכים היו טובים, זה ממש, ראיתי את ההשגחה הפרטית, ובא אז היצר אורה, ומה עושה? כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אני כבר יכול לרשום בתוך הספר המופסיב שלי עוד מויפס. בן אדם מומחה. אז מה צריך הדבר השלישי? יחיד לבבי לירא שמך, שזה יהיה לשם שמיים, לא אינטרסי. אם לקחת שלושה דברים האלה, המסילה הסישורי מסיים את הפרק, את ההקדמה שלו, עם הפסוק הזה. פי ד' נדמה לי. נדמה לי שזה פי ד'. לא, בפי וב. ראי נשם דרכך, עלה בעמיתך, יחיד לברי לרש מך. פי וב. הכל פונים, אז זה הדרך שאנחנו צריכים להגיע. ואז ממשיך דוד המלך ואומר, רשע, כגובה אפו, בל ידרוש. בגלל שכל כך מתגאה, הוא לא יתחיל בכלל לחשוב על עצמו. אני נמצא באיזה מצב שנזרק ממצב למצב. או שאני אשים את מי? את הרבוני שלנו. או שאני אשים את מי? את הרשע. או שאני אשים את מי? את עצמי. אני נמצא באיזה מקום, דוד המלך, בכל זאת הוא נמצא באיזה מצב מסוים. אבל הרשע הזה, בגלל הגאווה הגדולה שלו, בא לדרוש. הוא לא דורש. אין אלוהים כל מזימותיו. כל המחשבה שאין אלוקים, להפך, מחזק את האגו שלו, מחזק את הגישה שלו, הוא לא שואל שאלות, אצלו זה בטוח שהוא צודק, כמו שאנחנו יודעים את מאמרי חז"ל על טיטוס, עד כמה שהיה בטוח בתהליך שלו, ושהשם ישמור מה שאנחנו עברנו בהיסטוריה של כל מיני צדדות, תקופת האינקוויזיציה, תקופת מסע הצלב, ואפילו היטלר ימח שמו. היטלר הזה על כלב הוא דאג לא לצער אותו, אבל יהודים זה פשוט מאוד, הגזע הלבן חייבים לחלות אותם, כי הם מפריעים לאנושות להתפתח. זה היה ברור אצלם. כל כך להיות מנותקים מהמציאות, לא להשאיר לעצמו זה אבא מיני קטן. זה הרשעות הזה, יחילו דרכיו. בכל עת, כל הזמן הם מכניסים כאילו חרדה, חיל זה לשון חרדה, בכל עת מכניסים חרדה בתור בני אדם. ריבונו של עולם, אומר דוד המלך, מה רואים? משפטיך מנגדי כל צור ויפיח בהם? מה הולך כאן? כזאת הפקרות יש בעולם, כזאת התנהגות יש בעולם, אני מסתובב שבור ורצוץ, מחפש אני את הצל שלי, מחפש אני את עצמי, ועומד לו שם איזה גוי אחד, איזה שיגץ אחד, איזה הפקר אחד, כל דבר לא מכניס לעצמו שום אבא מיני של איזה חשיבה עצמית, אם הוא בסדר או לא בסדר. מחוד נצח הוא היה כן שחיפש את עצמו, אבל אחרים לא חיפשו את עצמם, והולך ככה ברום, עד כדי כך הדבר הזה, אומר בליבו עם בעל אמות, הוא חושב שהוא אף פעם לא ייפול, לדור ודור אשר לא ברע, כל כך הוא בטוח מעצמו, כל כך הוא עולה מעצמו, דור ודור הוא יחזיק במת, אין לו שום רע. אולו בפיו מולי ומירמויס ותוך תחס לשונו עמל ועוול. הוא לוקח את בגישה שלו, כל כך משרה ביטחון, הוא כל כך נותן השראה כזאת, שאם אני כסובל, סובל ממנו, אני עוד, אולי נצא עוד עכשיו גם כשהוא צודק. כל כך הוא עובד עלינו, כל כך הוא מרמה אותנו, כל כך הוא, כי יש לו את המילים שלו לזרוק מילה כזאת, מילה כזאת, והוא ממיד את עצמו להיות ממש צודק, אחרי שעושה לנו כל כך הרבה צרות, והורג אותנו, ומדכא אותנו, ומשפיל אותנו, אנחנו מסתובבים בינינו בעצמנו, מצירי בטן כזה, אם אני בסדר, לא בסדר, הרבה שמה רוצה ממני, וכל הדברים, והוא האויב הזה, הוא השונא הזה, מרשה לעצמו לעשות דברים נוראים, דברים מזעזעים, ועוד מסתובב בצורה כזאת, ומרגיש את עצמו שהוא צודק מה אחוז, אין שום בעיה. הוא עוד צודק גם כן, ולא יקרה לו שום דבר, בגלל שאין לי שום רע. יישב במערב חצרים, הוא מתיישב שם בכל מיני מערבים, במסתרים ירוק נקי, עיניו לחילך יצפונו, בראשה הזה, יערוב במסתר, כאריה בסוכו, יערוב לחטוף אני, יחטוף אני במשרו ברשתו. זה עושה האויב הזה, בכל מיני תכסיסים, הוא עוד מעמיד את עצמו, כן, אדם מטורבט, אדם שרוצה רק טוב, ואין לו שום מחשבות אחרות, עושה מה שעושה, עורק והורס, והוא עוד הולך מסתובב באיזו הרגשה כזאת, שאני בעצם הכל בסדר, אין לי שום בעיה. מי שיודע מה היה כתוב בשלט הגדול בכניסה לארבט מארט פריי, שם ישמור. עבודה משחררת את הבן אדם, לעבוד על כל העולם כולו. וללכת ולעשות את הדברים האלו. כן, כן, הוא יושב בכל מיני מקומות, ואז הכניסה לכל מיני פלונטרים, הכניסה בכל מיני מצבים, והוא, העיקר שדוד המלך אומר, אנחנו כל הזמן במצוקה, כל הזמן אנחנו בפחדים, והוא כל הזמן באיזה מעמד יפה, הוא עדיין עוד חשוב. למה? כי הוא לא מאמץ לעצמו איזו שום נקודת ביקורת. אנחנו למדנו ביקורת עצמית, אומר דוד המלך. קרה לנו, למה קרה לנו? לך תעשה חשבון לנפש, כל מיני דברים. אתה הרשע, אתה הגוי, לא לקח לעצמו מושג של חשבון הנפש ודברים אחרים. אז מה קורה אצלו? הוא הולך כל הזמן, מרווה, מתכנן, עם איזה ביטחון, והולך ועושה את הדברים. שהשם ישמור מה שקרה. אתה רוצה להרוג, הם רוצים לברוח, תן להם לברוח. מה אתה צריך להחזיק אותם? אז לא, יש מערב. ויש אפשרות, ומי שברח גרוע לו, בשביל מה אתה מחזיק אותו? בשביל להרוג אותו מחר. עשה לו לברוח היום? לא, לא נתנו לו לברוח, כי יש, כאילו אנחנו חייבים לעשות את הדברים האלו. יתקה, הוא שובר, יושויח ומשפיל, ונוצבל בעצומו חלקויים, ובעוצמה שלו, בכוח שלו, כל אלה השבורים והרצוצים, כולם נופלים. ויש כאן דבר עוד יותר גרוע. כי פעמים בן אדם, איך שלא יהיה, הולך איזה מהלך מסוים, טוב, מתחיל באיזה הרגשת ביטחון. אבל במשך הזמן, בן אדם תופס, אולי אני לא בסדר. אולי. אומר דוד המלך, שאותו אויב, אותו רשע, אומר בליבי, שוכח אל. איסטר פונוף בלרו או לא נצח. אז מילא יש כאן שלושה שלבים אצל הרשע. השלב הראשון, קיבלת תפקיד מהרבויני של אלום, בבקשה. תקיש את זה רבויני של אלום. לא מבקש את זה רבנו שלילם. לוקח את זה על עצמו. עבר שלב שני, והוא בא ומאמת את החשיבה שלו ואומר, למה אני מצליח לדכא את האויב? כי אני הוא הצודק. מי דיבר בכלל אם אתה צודק או לא צודק? אתה רק שליח של הרבנו שלילם, אתה לא צודק. וקצת זה לשאלה, אבל הוא פיתח שהוא צודק, ואז נתן לו כך עוד יותר חזק לדכא את עם ישראל, לדכא את השני. ועכשיו שלב שלישי, שאיך שלא יהיה, תעשה חשבון הלב, שאולי הגזמת, אולי עשית יותר, כמו שכתוב אצל משה, אצל פרעו, למה פרעו נענש? כי כל הזמן שהוא דיכא את עם ישראל בשם השם, אז בסדר, הכל בשם השם. אבל כשאם נולד משיען של ישראל, מה היה צריך פרעה לעשות? לתת את זה. ומה הוא עשה? כל הבן הילוד, היורות השליחו. אז התגלה שיש לו שנאה מצד עצמו. יש משל מאוד יפה להסבר הזה, ששפטו מישהו עונש מוות. כי ההלכה היא, שמי שמבצע את החנק או את הסקילה, יוצאים אותו מחוץ לעיר, ושם סוקלים אותו. אבל הוא הולך משליח שמנפנפים כל מים עם דגל. אם יש איזה אבא מן השוליים, אפשר למצוא לו זכות, מנפנפים בדגל, ואז עוצרים את ההליכה. המשפחה מלווה את התליין, עם הנידון, מאשימים את התליין? החלט לו? מה הוא השם? זה התפקיד שלו. אם לא הוא יהיה מישהו אחר. אם ירצו לחשוב, מה בית הדין עשה טוב או לא עשה טוב, אז הגמרא כבר אומרת שהם עושים, מביאים אוכל כדי להוכיח שבית הדין היה צודק. אבל באמצע הדרך ראו שבבית הדין מרימים את הסודר, כדי להורות לתליין הזה, תעצור בהליכה, כי אנחנו רוצים לבדוק את הנושא מחדש. והתליין עושה את עצמו כמו שלא רואה. מתעלם. מה מתברר אז? שהוא לא עושה את זה בגלל שהוא שליח של בית דין, אלא עושה את זה בגלל המצב של עצמו. פרעו, כל זמן שזה היה... ה-210 שנים מהקודש ברוך הוא, מהקודש ברוך הוא. אבל בא אחר כך שמושיע לי של ישראל הולך להיוולד. למה אתה עוצר? למה אתה אומר כל הבן ראייה מכאן שאתה עושה את זה? כי אתה בעצמך גם כן שונא. אז מתחיל להיות הצרות לפרעה. כך אומרים המפרשים. זה יותר לבר אומר כאן דוד המלך. הרשע הזה... לא רק שאין שלב ראשון שהוא לא רואה שהוא שליח של הקדוש ברוך הוא, ולא רק שיש שלב שני שהוא רואה את עצמו יותר צדיק ממנו, ואנחנו רואים את הדבר הזה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, אלא עובר שלב שלישי, שוכח איל, איסטר פונו בלרו או לא נצח, זה המצב, על כן, צועק דוד המלך ואומר, ריבוני שלו אילום, קום השם, תתערר, תקום. וזה הקום השם, זה אחד מהביטויים המאוד מאוד חזקים. קום השם יפוץ איבך וינוס מסלח מפניך. היה לזה בנוח יומה, קום השם, זה סוג צעקה לריבונו של עולם, שזה לא יעשה בהדרגה, אלא שהגאולה תבוא מיד, באיזה עוצמה חזקה. נשוא ידך, אל תשכח הנובים, אל תשכח אותנו. על מה נעץ רשע אלוהים? תראו למה שאתה הגעת, אומר דבי מהמחל הרבי נשלה אלום. אותו הרשע כבר לא מדבר נגדי, אין כבר בעיה איתי. הבעיה היא כבר עם מי? עם הרבי נשלה אלום. נעץ ראש האלוהים, אומר בליבו, לא תדרוש, אתה אף פעם לא תדרוש אותו. ראית כי אתה עמל וחס, תביט לתת בידיך, עליך יעזוב חיליך, יתום אתה היית עוזר. אתה נמצא במצב כזה, אל תשאיר את המצב כמו שהוא, כי בסופו של דבר נגד מי זה קורה, זה נגד הרבינו שלנו, כמו שמשה רבינו אמר, למה שמרחה בפך? למה יאמרו מצרים למעברה הוציאם? ככה שלראות שזה הכל מהרבנו של עולם, אז אם כן אתה תשכיחו. על כן בקש דוד המלך, שבויר זרויה רשע, תשבור את הראש, את הזרוע של הרשע, ורק תדרוש, אתה תמצא את הרע שיש לרשע, תדרוש שבל תמצא, אם תרצה לחשוב את הרשע שלו עלינו, לא תמצא, אתה תמצא את הרשע של מי? של הרשע, ועד יצא בסופו של דבר מהפכה. מה יהיה המהפכה? קודם, לפני שהקדוש ברוך הוא מתעורר, יש עם נתקה, עם מושפל, עם שרואים אותו שטוב שהוא יהבד מן העולם, וכולם שמחים בעידו במצב הירוד הזה. הגויים רואים את עצמם צודקים ואף פעם לא יקרה להם שום דבר, וברגע שאתה תתעורר ואתה תבוא לעזור לנו, א', אתה תיתן להם את התגובה שהם יראו את החטא שלהם, ב', אתה תבוא לראות אתנו במצב שלנו, לשפוט אותנו, שאתה תשפוט אותנו ולא מישהו אחר. כמו שאמרתי מקודם, שאנחנו מבקשים מהרבנו של עולם, ניפלה נא ביד השם, שאנחנו נראה שהשם, מה יהיה בצורה כזאת? השם מלך אוי לו ועד. אנחנו נוכל לראות את הממלכות של הקדוש ברוך הוא, למרות הכאבים שאנחנו עוברים, למרות הסבל שאנחנו עוברים, למרות המצוקות שאנחנו עוברים, אנחנו נראה את מלכות השם. למה? כי אנחנו נראה שמי מביא לנו את המצוקות? הריבונו של עולם. למה הוא מביא לנו את המצוקות? כי הוא רוצה לעורר אותנו בתשובה, הוא רוצה לקרב אותנו אליו. זה כבר מלך אחר. עובדו גויים מארצוי, אז הגויים הם יעבדו. וברוך השם, זה קרה לנו בהיסטוריה. אין לנו את טיטוס, אין לנו את, אפילו את גרמניה דאז. יש שם מפלה שלהם, ועם ישראל, ברוך השם, תאוות ענבים, שמעת השם את המצוקה, את השצוקה של הענבים, הוא קורא לעם ישראל הענבים, שמעת השם, תכין ליבם, תקשיב אוזניך, אתה תעורר אותנו שאנחנו נוכל להתקרב לרבינו של עולם, תקשיב לתפילות שאנחנו מתפללים, לשפוט יתום ודח, להכרז כל אחד לשפוט אותה למצוקות שאנחנו עוברים, לקבל את השכר עבור כל, כל מיני דברים, הבן אדם שהוא בדח לדעת איך לעזור לו, בא להוסיף עוד לערוץ אנוש מן הארץ. לא לתת להם, לגויים האלו, את האפשרות שהם יוכלו להפחיד אותנו, ושיוכלו להציק לנו וקדימי וקדימי וקדימי. אז ככה שאנחנו לקחנו כאן את המזמור, מזמור עצום, זה מהלך בחיים שלנו ללא תאריך, ללא רקע, זה החיים שלנו. אנחנו עוברים את זה בחיים הפרטיים שלנו, מורים חיים הכלליים שאנחנו עוברים את זה. אנחנו צריכים לסכם לנו לסיכום, ממש סיכום. מכיוון שאנחנו לא הגענו לגאולה, יש לנו תעליות וירידות, והרבה שם אין לו ברך השם, אויב השם יסרנו, בגלל שאוהב אותנו, אז מביא לנו יסרים כדי לעורר אותם בתשובה. הגמרא אומרת, ואנוכי אסתר אסתיר פניים מהם, אומרת הגמרא, מי שאין לו אסתר פנים אינו מהם. הקדוש ברוך לא חפץ בו, הוא לא חפץ בתורתו, הוא לא חפץ בחיים שלו. האיסורים שקדוש ברוך הוא מביא לנו לעורר אותנו, מספיק איסורים קטנים מאוד, שמטבע קטנה מטבע גדולה, כפי שחז"ל אומרים, שהיה צריך להוציא מטבע קטנה ומצא מטבע גדולה, וצריך עוד פעם לטרוח להכניס את היד שלו בכיס. לא צריכים הרבה איסורים, אבל האיסורים מעורר אותנו. אז אם אנחנו נבוא מיד, אנחנו נלמד מה האיסורים, הריבונו של עולם מעורר אותנו, אז כל מזמור י' לא רלוונטי. לא רלוונטי. ואז, ואתה, השם מגן בעדי, ואתה מחיה את כולם. המילה ואתה, זה יהיה השם הקדוש שמחבר את העליונים עם התחתונים, וזה הלאה. איך אומרים? מצוין, איזה תענוג כזה. אתה, אתה, מדברים לקדוש ברוך בלשון נוכח. וכבר אמרתי לכם פעם, תא זה ראשי תיבות, אמונה, תפילה, השתדלות. זה אתה. לחיות עם הריבושו כל הזמן, להאמין בו, להתפלל אליו ולהשתדל, ואז נראה את הקשר הזה של עליונים ותחתונים מתחברים ומתקשרים, איך אומרים ברחוב, על הכיפק. ממש תענוג. לראות את החיבור הזה. ואז לא רלוונטי, ואתה השם אל תרחק ממני. אבל אם חז ושלום, כשקורה לי איזה כאב, אני שחרר את הרבוי שלום, ומתחיל להאשים את מי שעשה לי את הכאב, אנחנו מתחילים להסתבך עם חורבן בית המקדש, אנחנו עולים להסתבך בירום השם, ושוכחים את הרבוי שלום, והופך להיות קונטרה ביני לבין השכן שלי, ביני לבין בעלי, לבין לבין אשתי, ביני לבין הילדים שלי, רחמונו לצנן שרוכים את הרבוי שלום, וזה הולך ומסתבך, הולך ומסתבר, ומגיע למצב כזה, לא מוצדק בכלל, אבל השני מרים ראש, הופך את עצמו להיות צודק, הופך את עצמו להיות רציני, ואין אלוקים, ועובר שלושה שלבים. את השלב הראשון שהוא מציק לנו בשליח של הרבוי שלום, הוא שוכח את זה. אחר כך הוא מגיע לחלק השני שהוא מציק לנו כי הוא בעצם יותר צודק ממני. ואחר כך בשלב שלישי, אולי הגזמת לו, שוכח כאלה, הרבוי שלום שכח בכלל בלעניש. ואני אוכל את זה בגדול. ואז, אין ייאוש, ואפילו הגעתי למצב הזה, בוא נתפוס את עצמנו, ברגע הנכון, אפילו שעבר ממשברים נוראים ומאשימים את השכנים, ומאשימים לא יודע מה את העירייה, ומאשימים לא יודע את מי שרק לא יהיה, בוא ונעצור את עצמנו, וניתן צעקה, קומו השם, וקש ברבוי שלום, תתגלם, תראה את עצמך שאתה מביא לי את הכאבים, ולא מישהו אחר, אז בעזרת השם, יחול שינוי בכל המהלך, ונחזור לתהליך הנכון, כמו שאנחנו צריכים. ונסיים, נחזור פעם את התפילה, עורי נעשם דרכך, העלר בעמיתך, יחד לבבי לעיר השמך.